צופים יקרים, שלום וברכה. לפנינו תוכנית נוספת משדרים חינוך מערוץ מאיר בירושלים. וערב האורח שלנו הרב דוד סמסון בשיחה נוספת איתו על התמודדות עם תלמידים נושרים, והפעם עם תלמידים נושרים מבני עולים. שלום הרב דוד סמסון, שלום וברכה. זו התוכנית השנייה שאתה נמצא איתנו פה באולפן, בערוץ מאיר, בתוכנית משדרים חינוך. דיברנו בפעם הקודמת על בית הספר שאתה מלווה, שאתה מנהל, שעוסקים וקולטים תלמידים נושרים, אבל סיפרת לי שיש לך גם כן מוסדות מיוחדים לקלוט תלמידי עולים. תספר לנו מה בני עולים, מה מיוחדים. גם אני הייתי עולה וגם אתה היית עולה. אני לא יודע באיזה גיל אתה עלית, אבל אני עליתי בגיל 14, ונקלטתי בבית ספר רגיל, ישיבה תיכונית רגילה, למדתי בנתיב מאיר, וזהו זה. למה מוסדות חינוך מיוחדים לבני עולים?
ערב טוב אלישע, ערב טוב לכל הצופים. בשאר בתי הספר, בבתי ספר ערב ובישיבת לך לך, ראיתי שאני קולט תלמידים שהגיעו לרחוב אך ורק בגלל שלא נקלטו בבית ספר, כי לא יכלו להספיק את השיעורי בית, לא ידעו עברית טובה מספקת כדי להשתלב במערכת החינוך. והתלמידים האלו, אחרי שנשרו ממערכת החינוך, אז הגיעו לרחוב, ו אחר כך, אחרי שנה, שנתיים ברחוב, היינו צריכים לטפל בכל מיני בעיות של התמכרויות וכדומה, שמאפיין את התלמיד הנושר, שכבר לא היה. אז אמרתי, למה לחכות שנתיים ולהתחיל לטפל בהם אחרי שנתיים ברחוב? ולמה לא להקים מוסד שמתאים להם, שהם יכולים ללמוד בשפת האם, ברמה בינלאומית, עם כל העזרים שהם רגילים להם בחוץ לארץ, בצורה שהם רגילים בחוץ לארץ, ואז בצורה כזאת הם יכולים להישאר בתוך מערכת החינוך, והם לא צריכים לנשור.
אז אם אני מבין נכון, הבעיה של אותם תלמידים זה בעיה של קשיי שפה, זה הקשיים שלהם, זו הייתה הבעיה שלהם.
תמיד כשהם מנסים לזהות בעיה של תלמיד נושר, אין לו בעיה אחת. בדרך כלל זה מתחיל מאיזה משהו, או מדבר אחד ועוד משהו, ואז זה מתגלגל, ואז אחר כך יש גלגל שחוזר, וזה מחריף. אבל כן, אני חושב שהבעיה של התלמידים האלו, היא התחילה עם השפה. בגלל שהם לא יוכלו להשתלב בתוך בית ספר בגלל השפה, הם התחילו להתדרדר, ואז כבר יש בעיות התנהגויותיות, ואז יש גם בעיות חברתיות, ואז יש בעיות וכן הלאה, עד שהתלמיד נושר לגמרי מהבית ספר. אבל זה מתחיל מתוך שפה, כן, פשוט שפה.
אז אני באתי בגיל 14, ונכנסתי לישיבה תיכונית, גם אני עולה חדש, קצת ישן, אבל אז הייתי עולה חדש, הגעתי בגיל 14, נכנסתי לישיבה תיכונית, ביום ראשון לא כל כך התקשיתי לדבר, קצת התקשיתי לדבר, ולאט לאט, תוך שבועיים שלוש, אני רכשתי את השפה, וזהו זה, ומאז אני דובר עברית. עם קצת מבטא כזה או אחר, אבל דובר עברית, וגם אתה. אז מה התלמידים האלה? זה עצלנות, זה חוסר רצון לקלוט את השפה, זה רצון להישאר, מה שנקרא בימינו, חוצניק, להיות חוצניק, לא רוצים להשתלב, לא רוצים להתערות בתוך החברה. מה הקושי שלהם?
אז קודם כל, אליש, אתה הצלחת בשאלה אחת, את השאלה שאני שומע כל פעם מהרשויות שאומרים, בשביל מה צריך בכלל בית ספר או כיתה מיוחדת לעולים, למה שלא ישתלבו בתוך המערכת הרגילה? הרי פלוני ישתלב, אלמוני ישתלב, אני בעצמי השתלבתי. והתשובה היא שהרוב באמת יכולים להשתלב. גם אם מגיעים בגיל מבוגר, בגיל 13, 60, 70 אחוז יכולים להשתלב. אבל לפי המחקרים, 33, 35 אחוז, הם לא יכולים להשתלב אם הם מגיעים אחרי גיל 13. מדובר על שוליים רחבות מאוד, ש-30-40 אחוז מהתלמידים שמגיעים אחרי גיל 13-14, הם לא יכולים לקלוט את השפה, אפילו אם הם מצליחים לרכוש את השפה המדוברת, והם יכולים לקנות חלב במקולת, הם יכולים לשחק כדורסל עם החברים שלהם, הם לא יכולים לקרוא טקסטים בהיסטוריה בזמן אמת.
60 אחוז או רק 70 אחוז יכולים לקלוט את השפה, 30 אחוז יתקשו לקלוט את השפה, אז לפי מה שאתה טוען, צריכים להיפתח בארץ ישראל עשרות בתי ספר בשביל לקלוט את כל העולים, או שכל העולים נקלטים אצלך, אבל אם לא כל העולים נקלטים אצלך ונקלטים במרחב הארץ, אז בכל מקום היו צריכים להיות בתי ספר. זה סותר את כל הנחת היסוד, התפיסה המקובלת שתמיד בגיל צעיר יש לו יכולת, המוח שלו הרבה יותר גמיש והרבה יותר קולט, ואז הוא מסוגל להשתלב, ואדרבה, השתלבות, כפי שאתה אמרת, להיכנס בתוך המים ולשחות ולקלוט את השפות, זה, אתה מערער על כל המוסכמות. ודווקא אתה, שהרי אתה בעצמך עלית מחוץ לארץ, ואתה ודאי יודע. אז אותם תלמידים מתקשים בגלל שהם לא מסוגלים, לא רוצים, אולי גם תתייחס לזה.
אז קודם כל, באמת ערערתי על כל המוסכמות, אבל היום המוסכמות מסכימים איתי. ומשרד החינוך לקח את הבית ספר של YTA, הכיתות העולים שמשתלבים בתוך הבתי ספר.
YTA?
YTA.
מה זה YTA?
אז קודם כל, למישהו שהוא דובר אנגלית מצפון אמריקה, ברגע שיש שלוש אותיות שהסיום הוא TA, אז מבינים שזה הכוונה ישיבה תיכונית בנוסח של ישיבות התיכוניות והאולפנות בצפון אמריקה או באנגליה.
יש לי כנראה איזה לקונה בעניינים אלו, כן?
אז זה ירושלים תורה אקדמי, זה האותיות YTA. ובהתחלה גם במשרד החינוך אמרו מה פתאום שישתלבו, והיום לקחו את הדגם של YTA כהמודל של משרד החינוך, לשכפל את זה בכל המקומות כדי לאפשר לעולים ללמוד בצורה נכונה. יחד עם זה, לא צריך עשרות בתי ספר. יש לנו עכשיו בית ספר לבנים ובית ספר לבנות בירושלים, שבתי ספר האלו הם משרתים את האוכלוסייה ממודין, חשמונאים, בית שמש, רמת בית שמש, אפרת ואזור ירושלים.
זאת אומרת, אין הרבה עולים?
והאמת שאין הרבה עולים, שעולים עם ילדים מעל גיל בר מצווה. למשל, לפי הנתונים הרשמיים של נפש בנפש, הגיעו לאזור המרכז שני עולים כאלו. שני עולים דוברי אנגלית עם ילדים מעל גיל 13. גם ממליצים לא לעלות עם ילדים, בגלל שמערכת החינוך לא יכולה לקלוט אותם. יש לי הרבה תלמידים שהם מחכים לתשובה מ-YTA בחוץ לארץ, כדי שההורים יחליטו האם לעלות. ואחרי שאנחנו אומרים שיש מקום ב-YTA, אז ההורים מוכנים לעלות ארצה. ובלי אפשרות כזאת, הם לא מוכנים לעלות, כי זה ידוע בקרב דוברי אנגלית, שמערכת החינוך לא קולטת את התלמידים.
אני ממש נחשף פה לדברים שלא לא הייתי משער, לא הייתי מעלה בדעתי.
אני לפני שבוע, דיברתי, שוחחנו עם אמא, היא התפרצה בבכי, והיא אמרה תודה מכל הלב, והיא אמרה שלולי YTA, זה לא רק הצלנו את הבת, הצלנו את כל המשפחה, כי היא עלתה ארצה ממניעים אידיאולוגיים, והיא רוצה להיות פה, ואם הבת לא הייתה יכולה להשתלב, היא הייתה כבר בכמה בתי ספר, והיא לא הצליחה להשתלב, והם כבר היו על סף ירידה חזרה מן הארץ, והצלנו לא רק את הילדה, אלא כל המשפחה.
אז אם כן, אני רוצה לשאול, אמרת 60 אחוז יכולים להסתדר, 30-40 אחוז לא יכולים להסתדר. אז מה הורים צריכים לעשות? בהתחלה לנסות במערכת החינוך הישראלית הדוברת עברית, ואם זה לא הולך, אז לעבור ל-YTA, או ש-YTA זה אותה אופציה לכתחילה.
בפירוש YTA זאת לא האופציה לכתחילה. אני בעד כל מי שיכול להצליח במערכת החינוך הנורמטיבי, להתחיל במערכת החינוך הנורמטיבי. יחד עם זה, כדאי מאוד לעשות שני דברים עוד בחוץ לארץ. אחד, ללמוד עברית. ללמוד עברית, לא לחכות להגיע ארצה ואז להפסיד שנה באולפן וללמוד ולא להבין כלום. אלא להגיע עם רמה של ידע בעברית ולעשות אולפן בחוץ לארץ לפני עלייה.
הנער או הנערה, לפני שיעלו לארצה, יחושו כלים בסיסיים של השפה העברית במסגרת אולפן בחוץ לארץ.
כן, זה דבר ראשון. דבר שני, לשוחח עם הילדים ולשאול אותם האם הם מוכנים לעלות ולהגיע לאיזה הסכם, ולא לחשוב שהילדים הם הרכוש של ההורים. אפשר להביא אותם, וזה לא יעלה ביוקר.
אז אולי תתייחס לנקודה הזאת. הקושי שלהם זה קושי בקליטת שפה, זה קושי קוגניטיבי, או שזה חוסר רצון לשתף פעולה עם העלייה, עם עליית ההורים, וזה סוג של מרד. אז טוב, אז הגענו לארץ, אני לא רוצה לקלוט את השפה, לא מעוניין, בין אם זה מודע, בין אם זה לא מודע, וזה מה שיוצר את הקושי.
אז קודם כל, זה קושי אחד. יש לנו תלמידים שמאובחנים, שיש להם ליקוי למידה ברכישת שפה שנייה, שאפילו שהם תלמידים מצוינים באנגלית, ברכישת שפה שנייה הם לא יכולים, ואולי יש לנו, אולי 50% מהתלמידים שאנחנו קולטים, הם כאלו. יש לנו תלמידים שיש להם ליקוי למידה עוד ברכישת שפה ראשונה, שגם באנגלית, ויש תלמידים בדיוק מה שתיארת. בגלל שההורים הביאו אותם ארצה, באו כורחם, שלא בטובתם, ניתקו אותם מהחברה ומהחברים, מהבית ספר, מהסניף, מהתרבות שלהם, מהמשחקי בייסבול והפוטבול שלהם. לא שאלו אותם, הם לא בקטעים של ההורים לעלות ארצה, ופתאום באמצע החיים ניתקו אותם מהחברים שלהם, אז יש להם ברוגז עם ההורים, יש להם ברוגז עם השפה, יש להם ברוגז עם התרבות, לפעמים גם ברוגז עם הקודש ברוך הוא, והם בפירוש לא רוצים לרכוש את השפה, ואחד מההתמודדויות שלנו הוא למתק את הגלולה המרה של לימוד עברית.
אז לא משאירים אותם פה בגלות שבארץ ישראל, לומדים באנגלית, נבחנים באנגלית, דרך אגב נבחנים תוכנית של משרד החינוך הישראלי או של תוכנית של...
כן.
תוכנית... אבל בכל אופן הם נמצאים באיזה סוג של אווירה, דוברת אנגלית, שיעורים באנגלית, הם מביאים טקסטים באנגלית, אז זה לא משאיר אותם פה באיזה מין גלות כלשהי?
קודם כל, בוודאי, וזה שלב ביניים. אנחנו בעד אינטגרציה, ולכן אני בכוונה לא בניתי את המערכות האלו כמערכות עצמאיות שעומדים בפני עצמם, אלא תמיד משולב בתוך בית ספר רגיל. למשל, YTA של הבנים משולב בתוך ישיבת נתיב מאיר, YTA בנות בתוך אולפנת נווה רוחמה. YTA רננה שנפתח בשנה הבאה, משולב בתוך ישיבת בני עקיבא רננה. עכשיו, המקומות האלו הם משולבים לא רק כמקום יחסון של התוכניות האלו, אלו שמצליחים, אז עם השנים הם עוברים. יש לנו שני תלמידים בשנה הבאה שהם יעברו לישיבת נתיב מאיר, והם יהיו שמיניסטים בישיבת נתיב מאיר לכל דבר ועניין, מהבוקר עד הערב, אנשים שהאינטגרציה הצליחה אצלם והם ישתלבו. יש לנו תלמידים שהם לומדים 5 יחידות במתמטיקה או פיזיקה או ביולוגיה, ויחידות שאפשר ללמוד בישיבת נתיב מאיר, הם לומדים יחד עם התלמידים של ישיבת נתיב מאיר.
אולי שאלתי, אבל אני לא זוכר, כמה תלמידים יש בסך הכל בתוכניות האלו? כיום?
יש לנו עכשיו אצל הבנים, אנחנו התחלנו לפני 3 שנים, אז יש לנו כבר 3 כיתות, יש לנו ת' י' י' א', בעצם יש לנו י' ב', בגלל שהתחלנו מי' אז יש לנו שמיניסטים שמסיימים, ושם יש 60 תלמידים.
60 תלמידים?
אצל הבנים, כן. Okay. ואצל זה 3 כיתות של 20, ואצל הבנות אנחנו התחלנו רק השנה, יש לנו כיתה אחת, יש שם 26 בנות, ו...
אבל זה כולם כאלה שכבר הספיקו לנשור, או כבר קלטתם אותם מלכתחילה, כל אלה? כי אתה אמרת שבהתחלה מנסים במערכת החינוך, כל אלה, איך הם הגיעו?
אז קודם כל, יש לנו הרבה תלמידים שאנחנו קלטנו לאחר נשירה מהמערכות הרגילות.
עם כל תופעות הנשירה, הם הסתובבויות ברחובות וכדומה, או שנשרו וישבו בבית ילדים טובים ומתוקים, רק לא התקשו בגלל השפה, או שכבר התגלגלו לכל מיני מחוזות לא נעימים.
אז קודם כל, יש לנו בודדים שכבר התגלגלו למחוזות לא נעימים, אבל הרוב אנחנו קלטנו אותם לפני שהתגלגלו. עכשיו, לפני שבוע, אנחנו קלטנו מישיבת נתיב מאיר לתוך הכיתות של העולים בישיבת נתיב מאיר, תלמידים שלא הצליחו בעברית והיו צריכים באנגלית, וגם הדבר הזה הוא קיים. עכשיו, אנחנו קולטים תלמידים בכל הרמות. יש כאלו שאנחנו קולטים מהרחוב לאחר שניסו והתיישו, יש כאלו שאנחנו מקבלים המלצות אחרי שנה, יש כאלו שההורים רואים שהם לא מצליחים. שמים, ויש כמה הורים שאנחנו קולטים, אנחנו נוסעים לחוץ לארץ, ופעם בשנה אנחנו מראיינים תלמידים בחוץ לארץ, ומקבלים אותם, ורק אחרי שההורים מקבלים את הידיעה שהילד שלהם נקלט ב-YTA, ההורים מוכנים לעלות ארצה.
איך אתה רואה את ההשתלבות של תלמידים כאלו בהמשך בחברה הישראלית?
אז קודם כל, יש לנו בודדים, וזה באופן טבעי, תלמיד למשל, שהוא הגיע אלינו בטעות, והוא בעצם יכול להשתלב במערכת החינוך, הוא עובר, אחרי שנה הוא משתלב.
אבל אלה שימדו אצלך 4 שנים באנגלית, עם אולי תווית של YTA בארץ ישראל, מה יהיה איתם בעתיד?
אז קודם כל, התווית של YTA היא תווית לטיבותה. המוסד הוא מוסד ברמה גבוהה מאוד, ואולווי והמוסדות הישראלים הרגילים היו מגיעים להישגים, וגם לתווית.
באיזה מובן אתה מתכוון?
אנחנו עומדים בסטנדרטים בינלאומיים. זאת אומרת, גם הרמה של האבזור בכיתה, כל הכיתות הן חכמות, גם השיעורים הן חכמים, משתמשים באמצעים אורקוליים. אני מלמד גמרא באמצעות סרטים מיוטיוב, ואני לומדים על אדם שנפל לבור, אז יש לי סרט יוטיוב של איזה מתבגר ששלח אס-אמס ונפל לתוך בור של העירים.
בסדר, אחר כך יבוא לישיבה גבוהה, שם אין לא יוטיוב ולא אבזור. אחר כך הוא ייפגש, אותו בחור ייפגש עם המציאות, כלומר עם הלימודים הסטנדרטיים. לכן אני שואל, זה אולי מבחינת האבזור זה גבוה מאוד, אבל השאלה אם זה לא יקשה אחר כך על ההשתלבות לתוך מערכות החינוך הישראליות.
כל המטרה שלנו, לעזור לתלמידים האלו לכנס ולהיקלט לתוך המוסדות. מי שיכול אחרי שנה, שנה, מי שיכול אחרי 3 שנים, אחרי 3 שנים. עכשיו יש לנו שמיניסטים שהם בוגרי התוכנית, כל השמיניסטים התקבלו לישיבות גבוהות, למכינות. הבנות, עכשיו אנחנו רק בכיתה י' של בנות, אבל הצפי שכל הבנות, הן יכולות להיקלט לתוך מערכות של שירות לאומי, והצפי שכולם ישתלבו בחברה וללא בעיות. זאת אומרת, התלמידים האלו שיש להם קשיים בשפה, גם בקשיים של שפה ראשונה, האלטרנטיבה הרבה יותר קשה. לולא התוכניות האלו, הם לא היו משתלבים בשום מקום גם בשנים האלו.
יש גם שם חינוך ציוני?
אחד הדברים שאנחנו עושים בישיבות האלו, פעם בשבוע יש טיור, שהם לומדים להכיר מקומות בירושלים ובסביבה, הולכים לכל המוזיאונים בירושלים, אז לא יכול להיות אחרי כמה שנים כאלו של כל שבוע מבקרים במוזיאון אחר או במקום אחר בירושלים, שלא מפתחים ציונות. חוץ מזה, אחד מהטקסטים שלומדים זה הטקסטים שכתבתי לתרגם את כתבי הרב לאנגלית, שיש שם את היסודות של הציונות הדתית, תורת ארץ ישראל ו-Art of Tshuva, כחלק
מתוכנית הלימודים.
מתוכנית הלימודים, אז כל התלמידים הם יוצאים. האמת שרוב התלמידים מגיעים ציונים. יש לנו בודדים, כפי שאמרתי מקודם, שיש להם אנטיפתיה בכלל לעלייה, אבל רובם הם מגיעים ציונים.
זה גם פנימייתי או שזה לא פנימייתי?
אנחנו ניסינו.
כלומר, יש ירושלים ורעננה, מה עושה מי שעלה לבאר שבע, עלה לחיפה, קריית שמונה?
אולי בהזדמנות הזאת אני אגיד משהו כללי לכל ההורים. אני נגד פנימיות, ואני בעד שילדים יהיו יחד עם ההורים. ואם יש אופציה שהילד יהיה יחד עם ההורה, האופציה הזאת היא עדיפה על שהילד ילך לפנימיה, רק בהכרח שאין מנוס ואין אופציה אחרת, אפשר לשלוח את הילד לפנימיה.
יש חולקים, אבל לא נדון בזה עכשיו.
ויחד עם זה, אנחנו קלטנו כמה פעמים. קלטנו פעם ילד שרצה לעלות מלוס אנג'לס, בלי ההורים, ורב דרוקמן אמר שהוא ציוני והוא רוצה, אז קלטנו אותו מתוך רצון טוב. ופעם קלטנו תלמיד שהיה גר רחוק. היו כמה מקרים בודדים שקלטנו, לא הצלחנו לבנות מערכת מתאימה שיהיה במקום ההורים בשעות הערב.
זה ברור שאין...
ואנחנו קיבלנו החלטה כמה שאנחנו נצליח להימנע מלקלוט תלמידים, אפילו שיש אפשרות טכנית של מגורים במקום בגלל הפנימיות של נתיב מהם.
אז אני מבין שהחזון הוא להקים מוסדות כאלה בפריסה ארצית.
אני, החזון הוא כזה, אבל אני, מתוך המיפוי, ה-YTA האחרון ברעננה, הוא ישרת את האוכלוסייה באזור המרכז, ובזה אנחנו פחות או יותר סיימנו את הפתרון לתלמידים האלו. זאת אומרת, תלמיד בכל מקום בארץ ישראל יכול להגיע או ל-YTA במרכז או ל-YTA בירושלים.
זה לדוברי אנגלית. יש צורך גם ב-YTA בשפות אחרות?
בהחלט. יש...
נדמה לי שיש בית ספר בצרפתית, לא?
כן, יש בית ספר בצרפתית.
שכבר קיים הרבה שנים.
נכון. יש בקריית נוער דבר שהוא דומה ו...
רב שמעון אביקר.
כן, הרב שמעון אביקר עושה חייל, אנחנו גם כן בתיום מסוים. וגם לרוסים יש להם דבר כזה, ויש להם גם כן הוראה ברוסית לתלמידים שלהם. יש להם דבר דומה. יחד עם זה, תמיד יש מקום לשפר ולפתח עוד דבר.
טוב, הרב דוד, תודה רבה על, על כל המידע החשוב הזה. אני חושב שזה יכול להועיל מאוד להורים, וגם יישר כוח גדול על כל היוזמות הברוכות שבאות לתת מענה לאוכלוסיות שאלמלא זה יכול להיות שיהיו נושרים אל הרחוב, ודאי לא יהיו זוכים ללמוד תורה בארץ ישראל ולקנות ידע בארץ ישראל. תודה רבה לרב דוד סמסון, אשר מלווה את, מנהל את הפרויקט YTA, ג'רוזלם, איך קוראו לזה?
ירושלים תורה אקדמי.
כן, לצופים, שלום וברכה, זו הייתה תוכנית נוספת, משדרים חינוך, והפעם עם הרב דוד סמסון, שלום וברכה, שאלות תתקבלנה ברצון. ערב טוב לכולם.